שלום לכם ילדים, אשריכם ישראל שרוצים להתחזק בעניין עניית האמן, בעניין הברכות, כמה חשוב שילד צעיר יודע מה זה ברכה, מה זה תפילה, למי הוא אומר את הברכה. הדבר הראשון, הרעיון הנפלא הזה של ברכות השחר שאומרים אותם בקול. אני באופן אישי חייב הרבה הכרת הטוב לארגון בני אמונים. מאז שניסיתי כמה פעמים לומר את הברכות בצורה שמישהו יאמר אחריי אמן, אני מרגיש שהברכה היא אחרת. כולנו אומרים את ברכות השחר, אבל אם אתה יודע שמישהו אחריך הולך לומר את האמן, אתה אומר את זה אחרת. דבר שנאמר בקול, אתה אומר אותו לאט, וממילא הקול מעורר את הכוונה, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת. וכשהכוונה עובדת והקול עובד, אז הכל עובד, בקוף ובחף. אז כמה הדבר חשוב שמצטרפים לדבר הנפלא הזה של עניית אמן, בלי לחשבן של בושה, מה יגידו, מה יאמרו, לא מעניין שום דבר, אומרים את הברכות בכל רם. וכן ילדים יקרים, אם אנחנו מדברים על תפילה ועל ברכה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם קרה למישהו מהילדים שהוא נכנס פעם לאיזה שולחנות מקולת וביקש אחד לחם, אחד גבינה, אחד שמנת, שתיים חלב, ופתאום שכח עם מי הוא מדבר ואיפה הוא נמצא ואיפה הוא אוחז? בוודאי לא. האם קרה פעם לילד ששלחו אותו לקנות ארטיק חלבי והוא שכח במקולת מה רוצים ממנו או מה הוא צריך לדבר, איפה הוא אוחז? ילד יודע מה הוא צריך להגיע. למה בתפילה קורה לנו לפעמים שאנחנו מתחילים להתפלל ופתאום שוכחים את הכוונה, שוכחים לפני מי אנחנו עומדים, שוכחים איפה אנחנו אוחזים? איך הוא שאל, מה עושה ילד שפתאום באמצע 18 גומר, בואי נברחמו בירושלים אומן, והוא לא יודע כעת מה לעשות? זו שאלה הלכתית, אבל איך קורה כזה דבר? איך ילד באמצע תפילת 18, פגישה עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא שכח, פתאום הוא מתבלבל, איך זה יכול להיות? פגישה עם בעל חנות מקולת לא קורה כזה דבר, פגישה עם בעל קיוסק לא קורה לו כזה דבר. אז פגישה עם המלך, ולא סתם מלך, מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות כזה דבר שאדם לפעמים שוכח איפה הוא נמצא ועם מי הוא מדבר? התשובה היא, היצר הרע סוכן בנו. הפשוט היצר הרע עושה מאיתנו צחוק. הוא מנענע אותנו כמו שאמא מנענעת את ההריסה של הילד, שלא ישים לב מה כואב לו. ככה יצר הרע מסיח את דעתנו כדי שלא נשים לב מה קורה איתנו, כדי שלא נתבונן מה קורה איתנו, ושלא נחשוב לרגע שבעצם אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא. אני זוכר, פעם היו חפירות בקברים בירושלים, בעיר דוד, ורציתי להיפגש עם ראש הממשלה אז, וסידרו לנו פגישה, כמה רבנים היו שם, הרב סילמן, הרב בעדני, והרב רבי יצחוק זילברשטיין, בעל עלינו לשבח, ועוד ועוד. ובפגישה הזאת התכוננו שעות, איך נדבר, איך נציג את הדברים, איך נבוא לפניו. סך הכל איזה ראש ממשלה אגום ומסכן, יש מאחוריו כלום, אבל ידענו שפגישה עם ראש ממשלה, לב מלוכים וסורים ביד השם, הכנו את הפגישה רציני. על אחת כמה וכמה שנפגשים עם מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, שהחיים שלנו תלויים בו, הבריאות שלנו תלויים בו, אלף ואחד דברים שאנחנו צריכים, פרנסה והצלחה בלימודים, נבין את התויספס, נסתדר עם הרב, נסתדר עם ההורים, נסתדר עם האחים והאחיות, הכל תלוי בתפילה שלנו. ואם כן, אם אדם מתרגל להתפלל כמו שצריך, כל הדברים שלו מסתדרים לו. אני מציע הצעה אחת לילדים, כמו שברכת השחר זה הברכות של הבוקר, ועובדה והוכחה שמי שמתחיל ברכת השחר בכוונה, ובאמת משתדל בנושא הזה, שיגיד את ברכות השחר באופן הרב אמן, אז זה מצליח מאוד, שכל התפילה אחר כך הוא מתפלל טוב, וממילא כל היום נגרר אחריו והולך בצורה טובה. אם ככה, גם בואו ננסה מוצאי שבת אחרי סעודה שלישית, יש כאלה שכל התפילה הזה כזה טוב, נגמר השבס. אנחנו צריכים לקחת את התפילה הזאת זאת התפילה שלנו. אני זוכר בישיבה, ככה נהגו כמה בחורים, שאת המיירים של מוצאי שבת הם לקחו בשיא הרצינות, התפללו מילה במילה, זה התפילה הראשונה של השבוע, בחרו באתה חונן לאדם דעת, ממש התחננו לקדוש ברוך הוא, תן לנו שכל להבין, שמע כולנו, ראית שהם התפללו חזק מאוד, ואז באמת האנשים האלה, היה להם סייעת הדשמי העצומה, הבחורים האלה ראית כל השבוע, שיש להם סייעת הדשמי העצומה וגדולה. אז בואו גם אנחנו, כהתחלה, נתחיל בעזרת השם, מוצאי שבס, ברכת השחר, ומשם נמשיך בעזרת השם, כל אחד כפי כוחו. זה דומה, יש ילדים שחושבים, מחר אני מתחיל ללמוד טוב בכיתה, אבל בסוף הם לא מסתדרים. יש ילד שאומר לעצמו, מחר הרבע שעה הראשונה של הכיתה, כלומר מתשע עד תשע ורבע, אני לומד, לא מדבר, לא מפסיק, מקשיב לכל מילה שהרבא אומר. והמציאות הוכיחה שהילדים האלה שהתחילו רבע שעה, זה לא בעיה, רבע שעה לקחו את זה ברצינות, אחר כך הכל הצליח להם. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד מעניין. פעם אחת יצאתי מבית הכנסת חיסדה ברחוב דסלר של הרב שוורץ בבני ברק. וכשאני יוצא פוגש אותי אחד ואומר לי, אתה אליעזר יודקובסקי? אמרתי לו, כן. לפעמים אתה אומר דרשות? נכון. אז יש לי סיפור יפה מאוד בשבילך. בוודאי כל מקום שתספר את זה לילדים מאוד מאוד ייהנו מהסיפור. נו, אני אשמח מאוד לשמוע. והוא סיפר לי סיפור מדהים. הוא סיפר לי שחמיב, זאת אומרת האבא של אשתו, היה ברוסיה, במוסקבה, במקום שהקור הוא 60 מעלות מתחת לאפס. אתם יודעים מה זה 60 מעלות מתחת לאפס? אצלכם בפריזר זה 4 מעלות מתחת לאפס, 6 מעלות מתחת לאפס, 40 או 60 מעלות מתחת לאפס, זה קור בלתי ניתן להשערה, אי אפשר לשער איזה קור זה. והוא שם היה עם עוד אלפי אלפי גויים ויהודים, והיה להם פקודה, מי שמצליח כל יום לחפור מעל גבי הנערות או הימים, לחפור בור, ומהבור להכניס חכה לתוך המים, ולהוציא 12 קילו של דגים, הוא זה שיזכה לישון בלילה בחדר סגור. אבל מי שלא יוציא 12 קילו דגים, זאת אומרת הוא לא יצליח להביא משהו שהרוסים רצו, יצטרך לישון בחוץ, בכפור הנורא והיום הזה. אם כן, אנשים מסכנים מאוד מאוד ניסו, כי ידעו שאם אין להם את ה-12 קילו דגים, הם ימותו בכפור בלילה. ובאמת הרבה אנשים הרוסים האלה לא ויתרו. אלפי אנשים מתו בקור הנורא הזה. חלק מהם, כמובן, היו יהודים. והיהודי הזה, בכל בוקר לפני שהוא יצא לעבודה, הוא קם מוקדם מוקדם, ואם הוא ראה יהודי שמת בחוץ, הוא חפר בור, ועשה לו קבר ישראל, ואחרי שהוא כיסה אותו, אומר קהיל מלא רחמים, אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, ואחר כך הוא אמר ריבונו של עולם, בזכות המצווה הגדולה הזאת שעשיתי, מצוות חסד של אמת, אני מבקש ריבונו של עולם, רחם עליי, ועשה איתי חסד של אמת, ותזכה גם אותי, כך הוא אמר, שאחרי 120 שלי, שגם אני אמות פה באיזה מקום, במקום שיבואו הדובים ויאכלו את בשרי, שיבוא איזה יהודי, יתנדב וישים את גופתי בתוך האדמה, כדי שלא יהיה מוטל בביזיון למאכל הזאבים. יום אחד הוא הולך לישון, ובלילה הוא חולם חלום. הוא חולם שהמשגיח שלו מהישיבה, זה שהיה מלווה אותו בדרכו הרוחנית בישיבה, מגיע אליו בחלום ואומר לו, אגיד קראו לו חיים, חיים, למה אתה כל כך מצומצם? למה אתה כל כך פנאט? עובד השם צריך להיות פתוח, חכם, מבין כל דבר, רוצה כל דבר, רוצה להתפלל בכוונה בלי סוף, רוצה לדעת כל תוספות, רוצה לדעת כל גמרא, לא להיות מצומצם. אין גבולות לעובד השם, רוצה לעשות כל מצווה. תתחיל להתפלל במושגים, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותך להוציא אותך מפה מסיביר, ויביא אותך לארץ ישראל, ומארץ ישראל תזכה בעזרת השם להתחתן עם אישה טובה, ושתבקש שיהיו לך 10 ילדים, ושיהיה לך נחת מכולם. הוא פותח את העיניים בבוקר, והוא חושב לעצמו, איפה אני נמצא? בסיביר, נשים מתים, ושליים, 10 ילדים. אבל כיוון שבתור בחור, כל מה שהמשגיח אמר לו הוא עשה, גם עכשיו הוא החליט שהוא עושה מה שהמשגיח אמר לו. מאותו יום ואילך, כל יום שהוא קבר מת, הוא אמר, ריבונו של עולם, בזכות המעשה הטוב הזה שעשיתי, תרחם עליי, שאזכה לחסד של אמת, ואזכה להגיע לירושלים, ולשאת אישה טובה, שיהיו לי 10 ילדים, ושיהיה לי נחת מהם. ואכן, כך היה. שימו לב ילדים טוב מה שהיה. כעבור כמה ימים, קורא לו מפקד האתר בסיביר, ואומר לו, תשמע יהודי, יש לי איזה עניין גדול, שאני רוצה לסדר במוסקבה. מוסקבה זאת העיר הבירה. אין לי מישהו שאני סומך עליו, פרט אליך. אם אתה רוצה באמת לזכות ולעזור לי, סע למוסקבה לסדר את העניין ויש לך גם מתנה. המתנה היא שאתה לא צריך אחרי זה לחזור לסיביר, אתה נשאר במוסקבה, העיר המשוחררת בתוך ברית המועצות. אוה, בשמחה הוא לקח את התפקיד, והחלום מתחיל להתגשם. אחרי שהוא סידר בנאמנות למפקד את מה שהוא הבטיח לו, הוא הולך לבית השגרירות ומבקש אישור לצאת מברית המועצות. באותם ימים לא נתנו לאף אחד לצאת מברית המועצות. לא היה דבר כזה. קראו לזה מסך הברזל. היו צוחקים ואומרים שאפילו זבוב לא יוצא מברית המועצות. אומר לו אחראי שם בשגרירות, מה אתה לא שמעת? אף אחד לא יוצא היום מברית המועצות, אין דבר כזה. אבל אני אשאל אותך שאלה שכבר שאלתי הרבה הרבה יהודים שביקשו לצאת מברית המועצות. אף אחד לא ידע תשובה. אם אתה תדע את התשובה, אתה מקבל אישור לצאת. נו, מה יש לו להפסיד? שאל. אמר לו אותו אדם בשגרירות, למה יש הלכה בשולחן ערוך? שאת הדלת של השירותים או את החלון של השירותים בבית צריך לעשות לכיוון המנזר. למה כל דת צריכה לבייש את השנייה? כמובן שכנראה כל ה-249 יהודים אמרו לו שאין כזו הלכה בכלל. אין כזו הלכה. אבל אם גוי אומר שיש הלכה, מי יתווכח איתו? הידיע זה היה חכם. במקום להתווכח איתו, אמר לו, אני אסביר לך. הרי יש הלכה בשולחן ערוך שלא מתפללים לכיוון השירותים, כלומר עם הדלת של השירותים פתוחה, מטעמי ניקיון, הרחץ וניקיון כפיי, כל עצמותיי תאמרנה. צריך לשמור על נקיות. יש עוד הלכה או היגיון שלא מתפללים לכיוון המנזר, שלא יגידו שאתה מתפלל לכיוון של הגויים, שאתה מתפלל לאלוהים של הגויים. למה להרוס שני כיוונים בבית? אותו כיוון שכבר בכך אי אפשר להתפלל, בגלל ששם השירותים, לכיוון הזה עושים גם, זה עושים לכיוון של המנזר, ולא עושים שתי כיוונים. הגוי נורא התפעל מהתירוץ הזה, ואמר לו, יש לך אישור לעלות לארץ ישראל. ואכן מספר לי אותו יהודי, האדם הזה זה חמי, כלומר האבא של אשתי, הוא עלה לארץ ישראל, והתיישב בירושלים, והתחתן עם אישה טובה, וזכו שיהיו לו 10 ילדים, ואשתי זאת הכלה, זאת אומרת, האישה שלי היא הבת העשירית שלו. תראו עד כמה תפילה חשובה, ובפרט אחרי מצווה, אחרי שבן אדם עושה איזה מצווה, אמרו לו בבית לרדת עם הפח, הוא הצליח לוותר לאח שלו שמאוד רצה משחק מסוים שגם אתה רצית, מיד תיגש לאיזה פינה, תבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי ותעזור לי ותעזור לי. שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם, שהתפילות שלכם יתקבלו, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכל עם ישראל שפע, ברכה והצלחה בזכותכם. תודה רבה.